בתוך תפילה שזה היה ערב תשעה באב האחרון שאנחנו עסוקים בו באבלות. אני אנסה לחזור ביחד בעזרת השם על, על עניינו של יום, לא לחדש שום דבר, לחדש עם הדברים שאנחנו נפגשים איתם כבר כל כך הרבה שנים. אומר הרמב"ם פרק חמישי בהלכות תעניות, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם כדי לעורר הלבבות. כמובן שעיקר התענית זה כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, אבל אנחנו עושים את זה דרך תענית, ככה תקנו נביאים. כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, מעשינו שלנו, אומר הרמב"ם. וגם מעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, שאבותינו התנהגו כמונו, אנחנו לא מתענים על החטאים שלהם, על עצמנו, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אז קודם כל הרמב״ם משאין את כל האחריות על כתפינו שלנו. זה לא שפעם היה דור שהתנהג בצורה מסובכת ואנחנו, אבותינו היו ואינם, ואנו את אבונותיהם סבלנו. אומר הרמב״ם, מעשינו, קודם כל מעשינו, מעשינו שלנו, מי אנחנו, שבאמת גם אבותינו היו כמונו, ומתוך כך מעשיהם גרמו להם ולנו אותם הצרות. זה עניינו של היום. אני מדלג לתשעה באב. לתשעה באב וחמישה דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא יכנסו לארץ, חטא המרגלים, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה ובתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים ונהרגו כולם, והייתה הצרה גדולה כמו חורבן המקדש. ובו ביום מוכן לפורענות חרש טורנוסטרופוס הרשע ממלכי אדום את האחיו ואת סביביו לקיים ציון שדה תחרש וירושלים לאם תהיה. על בסיס המשנה בתענית מפרט לנו הרמב"ם את כל חמשת הדברים שאירעו בתשעה באב. נחזור עליהם עוד פעם. הדבר הראשון לפי סדר הזמנים, הרמב"ם מתאר את זה. הדבר הראשון היסטורית זה חטא המרגלים לפני 3,500 שנה. ויבכו כל העם בלילה ההוא, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה של דורות. ובאותו יום, אחרי 1,000 שנה בערך, נחרב בית המקדש הראשון, ואחרי עוד כ-500 שנה נחרב בית המקדש השני. זה הפרשים גדולים בתאריכים, ושני המאורות האחרים הם סמוכים מאוד. מלכדה לגדולה ובתר שמה, זה בערך 70 שנה אחר החורבן, וכישלום הסופי שמר בר כוכבא. והיה להם מלך גדול, אומר הרמב"ם, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים, לא כל החכמים, אבל גדולי החכמים, שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים ונהרגו כולם. ובו היה מוכן לפורענות, זה כמובן זמן קצר אחר כך, בעקבות כישלון מרד בר כוכבא, חרש טורנוסטרופוס הרשע את האחיו ואת סביביו. יכול להשמיד כל זכר, שם ושארית לעיר הקודש ירושלים, ציון שדה תחרש. טורנוסטרופוס הרשע חי בזמן רבי עקיבא. אנחנו יודעים מהגמרא את הוויכוח, זוכרים בתפילת ישראל את הוויכוח של טורנוסטרופוס עם רבי עקיבא על המילה. הוא חי, רבי עקיבא נשא את אשתו של טורנוסטרופוס בסוף ימיו, ואותו טורנוסטרופוס, זאת אומרת רבי עקיבא הוא חלק ממרד בר כוכבא, ואותו טורנוסטרופוס הוא זה שחורש את ההיכל. יש איזשהו סמיכו, שלושת המאורות האחרונים, חורבן הבית השני וביתר, בית הטורנוסטרופוס, הם מאוד מאוד סמוכים. אז כדי לברר את היום המוכן לפורענות הזה, משום שהם 17 בתמוז קרו חמישה דברים וקרו עוד צרות, אבל ברור שחמשת הדברים שקרו בתשעה באב זה לא רק דברים נוראים, זה הדברים הטוטליים, המוחלטים, זה כביכול נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, אבל כביכול כל אחד מהמאורעות הוא גזר דין סופי, גזר דין, הוא לא עונש חלקי. ב-17 בתמוז אמרנו זה דברים ש קשים, אבל עוד יש אחריהם תקומה. בחמישה באב הדברים מוחלטים. זה מתחיל בחורבן הבית, אין יותר בית, זה משנה, זה שינוי היסטורי של הכל, כל אחד מהמאורעות. המרד של בר כוכבא נחרש, נגמר טוטלית, וירושלים כביכול חדלה טוטלית, כביכול, ברוך השם, והנצח זו ירושלים, שלעולם לא תימחק, רק כביכול ירושלים נמחקת טוטלית. ונתחיל בחטא המרגלים. שחטא המרגלים הוא לא רק ראשון בסדר הזמנים, הוא גם ראשון מבחינת ההבנה, מבחינת המהות. כדי להבין את עניינו של אותו יום מוכן לפורענות, אז נתבונן קצת בחטא המרגלים, שהוא השורש. חזרנו לנו שהוא לא ראשון, אלא הוא השורש. שמתוך חטא המרגלים נקבעה בחייה של דורות. ושוב, לא נחדש פה, בטח לא בבית המדרש הזה שום דבר, אבל נחזור ביחד לקראת, לקראת היום, מתוך שעניינו של היום זה לעורר הלבבות ולפתוח דרכי תשובה, וזיכרון למעשינו הרעים. אז ננסה ביחד בעזרת השם להכין את עצמנו לשעות הבאות, ואולי מי יודע, כבר השנה נזכה לגאולה שלמה. ובכל מקרה, אם נזכה וכאשר נזכה, זה ודאי יהיה מתוך שאנחנו פותחים את, את דרכי התשובה ומעורים את ליבנו להבין שמעשינו עינו לנו את אלה, להבין מה, מה הבעיה ואיך אנחנו נשוב להיטיב בעזרת השם. אז חטא המרגלים, כידוע, אנחנו מפורסם, יש לנו שני חטאים גדולים בדור המדבר. מה זה בדור המדבר? בדור שיוצא ממצרים, בדור שיוצא מעומק בית העבדים הרוחני והגשמי על ידי משה רבינו באותו מופתים ובזרוע נטויה וביד חזקה, עשרת המכות וקריאת ים סוף ומעמד הר סיני, ואותו דור גדול שזוכה כולו כולו לשמוע את אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, כל הדור הזה זוכה להתעלות למדרגת הקודש העליונה הזאת שמשה רבינו, הדור הזה עצמו כמה ימים אחר כך חותם מחטא העגל. כשאנחנו לכאורה מהבעיין שלנו נשווה בין חטא העגל לחטא המרגלים, אז כביכול יהיה נראה לנו שחטא העגל הוא עיוות רוחני הרבה יותר עמוק מחטא המרגלים. מדוע? משום שחטא המרגלים זה כביכול חולשה שלנו. חטא המרגלים זה מרגלים שמעדיפים להישאר כולם אנשים יושב מישראל אימה, נכון? בחטא העגל קודם כל זה היה הערב, ככה זמרים לי אותם. בחטא המרגלים זה היו איש לבית אבותיו, כולם אנשים, ושב בני ישראל אימה. כשהתורה אומרת על מישהו איש, זה תואר כבוד שאין גדול ממנו. זה גדולי העדה. אנחנו רואים את מי אלה שנשארו לנו, כלב ויהושע הצטרפו לחבורה, אז החבורה הזאת הייתה שייכת למדרגה, זאת היה אבא אמינה שהיא תצליח בה בשליחות שלה. זה אנשים גדולים קודם כל לפני החטא, וגם החטא עצמו, כביכול קל להבין את החטא. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה חטא, מבינים שזה חמור למאוס בארץ חמדה. מבינים. אבל זה חטא שנראה לנו חטא שכלי, מבחינת מדרגת החיים אנחנו לא רואים פה את הבעיה, מכיוון שחטא, המרגלים חיים כביכול, או לפני המרגלים, עם ישראל חי כביכול בכולל הגדול ביותר עלי האדמות. המרגלים חיים בשלב שהרבה אנשים היו מתפעלים שזה יהיה אחרית הימים. מכיוון שעם ישראל בתוך המדבר חי בכולל נפלם אין כמוהו. כולם, כולם, כולם אברכים. אף אחד לא מתעסק באבלי העולם הזה. זה אברכים שמקבלים כל בוקר מלגה, מן מהשמיים, וסלאבים הם רוצים. ואר מריה, והם לא הולכים לצבא, עננים עושים להם את העבודה, ועמוד אש, עמוד אש בלילה, ועמוד ענן ביום, ואין שום צורך להשקיע בכל דברי העולם הזה, נכון? משום שהיה יעקב למישור, ויחסים לבקעה, ענן הולך, ומאשר להם את הדרך, וסמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצק, אז זה 40 שנה, הקדוש ברוך הוא מציאות כזאת שמנותקת מהעולם הזה, כל אבני הבליסטרות והחיצים שהאויבים זורקים עליהם נבלעים בענן, וכל עם ישראל פנוי כולו ללימוד תורה. יש רבים רציניים מאוד בכולל הזה כידוע, נכון? שרבינו, ראש הכולל, וגם יש סביבו, מפי הגבורה, ישר עסוקים במה יכול להיות יותר גדול מזה. והמרגלים כידוע, כמפורסם וכברור, כמו שאמרנו קודם, היו אנשים שרוצים לחיות קודש. שוב, בקצרה אני אומר את זה כסוגיות שאנחנו ברוך שהם זוכרים להיות עסוקים בהן. הם רוצים להיות אנשי קודש, וברור להם, ברור להם מה יקרה כשיפרקו את הכולל הזה. ברור להם מה יקרה כשיכנסו ליד שרק, כשיכנסו ליד שרק, הכל ייגמר. כל התקציבים יסגרו. איש, המטרה הגדולה של איש תחת גפנו ואיש תחת ענתו, שהנביא מספר לנו על שמוזרם המלך, לא כל כך מרשימה את, את המרגלים. הם יודעים בדיוק מה יקרה כשיכנסו ליד שרק. זה ברור. כשמספרים על, 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 על חומות פצורות לשמיים ועל בני הענקים הנפלים ואני כחגבים בעיניהם, בעינינו וכן היינו בעיניהם, אז זה לא איזה מין גודל פיזי. כשמרגלים אומרים לא נוכל לעלות אל עד כי חזק הוא ממנו, לא מדובר באנשים פרימיטיביים, חסרי הבנה שחושבים שהקדוש ברוך הוא לא יכול. למה לקדוש ברוך הוא? בגלל שחזק מלמדים אותנו שכשהמרגלים אמרו כי חזק הוא ממנו, הם התכוונו לקדוש ברוך הוא. שהחוזק של הארץ חזק מהקדוש ברוך הוא, כביכול בעל הבית אינו יכול להוציא כליו. ככה רש"י מביא. מי זה בעל הבית? בעל הבית זה, זה מי שאמר והיה עולם. בעל הבית זה כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. בעל הבית זה בדיוק הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא מספר לנו, התורה מספרת לנו את כל חומש בראשית, זה כדי לברר לנו שבעל הבית לתת להם נחלת גויים, שיש בעל הבית הזה, יש בעל הבירה הזאת. וזה המשמעות הרוחנית והמוסרית והמעשית של כניסת ישראל לארץ לקבל נחלת גויים, והמרגלים טוענים שכביכול בעל הבית אינו יכול להוציא כליו. מה? מה הפשט שאלוקים לא יכול על אוג? כמה הגובה של אוג? קילומטר תנו לו. מה זה שייך בכלל לאלוקים? זו הבנה מאוד מאוד טיפשית וילדותית לחשוב שיש פה איזשהו כוח בעולם שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. זה פשוט שלא זה הקטנות של המרגלים. שוודאי לא היו משהו קטנים. הייתי פעם בשם הרבי מלובביץ, דבר טוב, זה דבר קיצוני מאוד. קיצוני מאוד, זה חידוש גדול, לא פשוט להגיד אותו, אבל המחוב הזה נותן כיוון, הוא אומר שהמרגלים, תראו שאלו שאלה הם חלק על העולם הבא, המרגלים. דור המדבר אין חלק על העולם הבא, אז הרבי מלובביץ אומר שהם ידעו שלא יהיו חלק על העולם הבא, וזה היה פשוט להם. הם היו מוכנים לוותר אפילו על העולם הבא, העיקר שהם יעשו מה שנכון מבחינתם לעשות. זה מסובך להגיד את זה, כי אם אין לך חלק לעולם הבא, אם לילה זה מתברר שזה לא נכון, העולם הבא זה רק בירור של האמת ולא האמת. ברור שמדובר באנשים עליונים וגדולים שמלאי צמא וגעגוע לעבודת השם ולמשמעות אלוקית. אז מה המשמעות שהמרגלים אומרים כי חזק הוא ממנו? המשמעות היא כזאת, שבחטא העגל, כמו שלמדנו בישיבה, בחטא העגל, המשור של חטא העגל זה איך אתם מעיזים אחרי 40 יום להגיד שזה לא אלוקים, אלא כמו שהתברר פה הרבה בית המדרש הזה, כמו ש שמעתם הרבה בשיעורים של רב לייכר, שחטא העגל זה שוודאי שיש תורה, וודאי שיש אלוקים, וודאי שאלוקים גדול, וודאי שהדבקות אלוקים היא לעילה מהכל, אלא שאנחנו, האופן שבו אנחנו מתחברים, אלא כמובן הוא, בזה יש חטא. פירושו של דבר, אנחנו מעדיפים להתחבר, אנחנו מעדיפים לחיות, אנחנו מעדיפים להקשיב לדיבר האלוקי, באופן שצומח מתוכנו, ולא כאן המקום לברר למה דווקא דרך עגל הזהב הזה. אבל זה הפשט של חטא העגל, זאת אומרת שחטא העגל זה חוסר אמונה או קטנות אמונה או מצוקת אמונה בעצמנו, ביכולת שלנו להיפתח ולחיות האינסופיות האלוקית הזאת. זה שאדם לא מאמין בעצמו זה חמור מאוד, זה מסובך מאוד. ולוחות ראשונות, כמו שרבינו משבר אותם, מקבל יישר כוח אלוקי והתורה חוזרת לשמיים, וזה מציאות מסובכת מאוד. אבל יש איזו תשובה. חטא העגל יש תשובה, חטא העגל לא שינה שום דבר בתוכנית האלוקית, שום דבר לא יכול לשנות בתוכנית האלוקית. אבל כביכול במגמה האלוקית הראשונית, האידיאלית של והוצאתי והצעתי וגעלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ, בחמש לשונות הגאולה האלה, בהבטחה הקדומה שברית בין הבתרים, שיש שם את הבטחת הארץ, אבל זה מעוקב, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ויחיו בינו אותם 400 שנה, ואחר כן יצאו רכוש גדול ורק אחר כך יבואו לארץ, זה חטא העגל לא משנה. זה מעכב, אבל חטא העגל עתידים, לולא חטא המרגלים, לו יצויר שיש חטא מרגלים בלי חטא העגל, או יש חטא עגל בלי מרגלים, כנראה שיש קשר ביניהם, כנראה שיש חיוב ביניהם, אבל לו יצויר, אז עם ישראל מקבל לוחות שניות, מעוקב במדבר, בונה משכן, יש מחלוקת בראשונים, זה קשור המשכן לחטא העגל, או לא קשור, נכנס לארץ ישראל עם משה רבינו ועם אהרון, ויש להם מלך, שזה משה רבינו, ומחליטים זרעו של עמלק, ובונים בית המקדש. וסוף ההיסטוריה מגיע, זאת אומרת, סוף החלק הבעייתי של ההיסטוריה מגיע. זה המשיח, אין לנו משיח גדול משה רבינו. חטא העגל זה הדור הזה, האנשים האלה, עם כל הסיבוך הנורא והזוועתי שעברנו בחטא העגל, עם כל התוצאה החמורה של שיבור הלוחות הראשונות, אז בסופו של דבר התוכנית האלוקית ממשיכה. חטא המרגלים, כמו שהרב צבי יהודה היה מלמד הרבה, חטא המרגלים זה כבר פיצוץ שאין לו תקנה. חטא המרגלים זה במדבר הזה יתמו ושמה יפלו שגרותם? לא יודע, זה לשון קשה כזאת. חטא המרגלים זה אבוד. חטא המרגלים רק צבי יודע אומר זה כמו ריקבון. יש דברים שאפשר לרפא אותם. יש דברים שאנחנו נעשה כל מאמץ, מחלות קשות שנשתדל לרפא אותם. ויש ריקבון שהדבר עקוב זהו. זהו. חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא מודיע לדור הזה שאתם לא יכולים להמשיך כביכול את מה שהיה נראה שכך רציתי. זה אומר שגם בי יתענף השם בעבורכם, אומר משה לדור המדבר, וכל מי שהיה שותף באיזושהי רמה של אחריות מינימלית, באיזושהי רמה של בגרות, מגיל 20 ומעלה, שלא הצטרף באופן פעיל ליהושע וכלב, ואף אחד לא עשה את זה כנראה, חוץ מהמנהגים שנענשו על ישראל, כולם כבר לא ייכנסו ליוצא, איתם אי אפשר לעבוד. וממילא גם הם לא ייכנסו ליוצא, וגם משה לא ייכנס ליוצא, ממילא הכניסה ליוצא תהיה כניסה לשונה לחלוטין, ובית המקדש הראשון כבר לא יהיה בית המקדש השלישי, והוא ייבנה, אבל תהיה דרך ארוכה, ועד שנגיע להחרטת המלך, ועד שנגיע למלכות, ועד שנגיע בית המקדש, יש סיבוכי סיבוכים של מאות שנים, וגם אז החרטת המלך לא תהיה מוחלטת, ומעילה מדרגת החיים שתגלה בית המקדש הראשון, היא לא תהיה מה שציפינו, מה שיכול היה להיות קודם, ומעילה הוא יערס, ובית שני, ויחרב, ואלפי השנים ייקח לנו לבנות בעצמנו, בתוכנו, שוב את המדרגה הזאת ששאלה הרב מדבר, לעורר הלבוד ולפתור בחי תשובה, זיכרון מעשינו הרעים, שאנחנו עדיין נותנים בהם, כיכון ששוב לא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. הכל מתחיל במרגלים. במרגלים הזה זהו, זה אבוד. זה שינוי תוכנית. זה קטסטרופה היסטורית שמשנה ומעכבת באלפי שנים את הכל. זה טוטלי, כמו כל הדברים שירו בתשעה באב. ומה בעצם השור שמחית המרגלים? שוב. מה שאנחנו רגילים ללמוד פה ולברר פה, השור של חטא המרגלים, אז הם אמרנו שחטא העגל זה חוסר האמונה בנו, אז חטא המרגלים זה בעצם חוסר אמונה בקודש, או מיעוט אמונה בקודש, או ייאוש מהקודש. מה הפירוש? ברור שהקודש מנצח את הכל, זה פשוט. ברור שאלוקים עושה מה שהוא רוצה. אבל ארץ ישראל אין ענייננו לנצח במובן השלילי, ואין ענייננו לדכא ואין ענייננו להשתלט. כשאנחנו מדברים על הענקים, אף אחד לא חושב שיש בעיה להרוג את הענקים. כשאנחנו מדברים על חומות הענק, אף אחד לא חושב שיש בעיה להשמיד את חומות הענק. אבל הענקים והחומות הגבוהות האלה עד לב השמיים, הם ביטוי, הם תוצאה של עוצמת החיים המפעמת באורכי האדמה הזאת. זה הבעיה של מרגלים. הבעיה של מרגלים זה לא השרירים של אוג ושל סיחון, ולא החימן ששב את תלמי, אלה שישבו פה לפני כמה שנים. הבעיה של המרגלים זה שארץ ישראל זה ארצות החיים. הבעיה של המרגלים שארץ ישראל היא ארץ של עוצמות חיים ענקיות ששופעות עלינו שפע אדיר. זה ארץ של חיים. זה ארץ שמה שקיים פה, קיים פה בענקיות, בעוצמתיות, בהזרמה נפשית אדירה. ומתוך כך, כשבאים הכנענים לפה, אז יצמחו פה יצורים מפלצתיים כאלה, כמו ענקים. הם ענקים, זה שצומח ענק, זה לא כמה קובים יש בו. זה לא המסה שלו ולא המשקל שבו. זה איזה כוחות, איזה התפרצויות גורמות לאנשים לגדול עד כדי שהם יהיו ענקים. מה גורם לכל טירוף הכוחות הזה של ארץ ישראל? ארץ ישראל זה ארץ שאתה לא יכול למות בה. ארץ ישראל זה ארץ שאתה לא יכול להישאר במנוון, אתה לא יכול להיות קטן. עוצמות החיים הגשמיים, העולם הזהים שבארץ ישראל, הם עוצמות חיים אדירות, אם מגלים אותן, איך שלא מגלים אותן. כמעשה, ככה למדנו, נכון, בגבורות, כמעשה, ארץ כנען שאתם באים שם לא תעשו, מלמד שאין לך מקולקל מכל האומות, אלא ככנענים האלה ששבאים שם ארץ ישראל. זה שהכנענים האלה מקולקלים מכל האומות, זה לא סתם, זה לא מקרה. מכיוון שהמעיינות שמהם הם משוקים, מכיוון שמה שמנביע אותם, כמו שדוחף אותם לצאת לפועל, זה עוצמה אדירה כל כך של כוחות שאין להם יכולת להביע אותם בצורת תאורה במשמעות האלוקית שלהם. אז המרגלים יודעים היטב, המרגלים היו אנשים תמידי חיים גדולים מאוד. המרגלים נבחרו בקפידה לשליחות שלהם, והם יודעים באופן ברור שמה שיקרה בארץ ישראל זה שיסגרו את הכל, זה פשוט שיסגרו את הכל. אבל לא במובן הזה, במובן הרבה יותר עמוק. כשעם ישראל הולך להיכנס באמת לתוך העולם הזה, הוא נמצא בתוך העולם הזה גם כשהוא בתוך העננים, אני אכנס לתוך החווייתיות, העזה והצבעונית של החיים שמדגישה מה זה החיים של העולם הזה. החיים שלנו זה מצב שכל פרט חש בכל עוזו את עצמו. אפשר לדכא את זה, ואפשר להנמיך את זה, ואפשר לשכח את זה, לא בארץ ישראל. בארץ ישראל הכל חי באיזוז אדיר. נהדר בקודש. וזה מה שגורם לגויאר אצל ראות ככה, וזה מה שגורם לנו, ברור שיכולים לנצח. בעל הבית לא יכול להוציא כלה, ואין הפשעת שמישהו חושב שאלוקים לא יכול לעשות נס, אחד, שתיים, והכל עם אחת. פשוט. אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל, לא להשמיד את ארץ ישראל, אנחנו ניכנס לתוך האדמה הזאת. לאכול מפריה ולשבוע מטובה. נכון, כולכם מכירים את הבח על ברכת הפירות, על ברכה מעין שלוש, שלאכול מפריה ולשבוע מטובה, כלום, לאכול מפריה ולשבוע מטובה, הוא צריך, שואל המדרש של משה רבנו, אומר הבח, כן. כי הפירות האלו של הארץ הקדושה הזאת, זה לא סתם פירות, זה לא בשביל שיהיה לו טעים לאכול מנגו ולאכול שסק והפרסקים. זה לא, נו, פשוט, דברים פשוטים אלא מה? הקדושה של הארץ מושפעת בתוך הפירות שלה, בתוך הגידולים שלה. זה גשמיות שיש בה, אני מדבר עכשיו על הקדושה, אבל עוד לפני הקדושה ניסיתי לומר, זה לא סתם תהליכים כימיים. זה לא סתם אינדוס, זה ברור. זה ביטוי של כוחות. של מגמות, של נשמות, של עוצמות, שפועלים דרך הארץ הזאת, שהיא לב העולם, והיא גבוהה מכל הארצות. נכון? איך יודעים שהיא גבוהה מכל הארצות? לא עשינו מיפוי ביחד לפני הים. היא גבוהה מכל הארצות מצד שהיא מביעה בצורה הכי גבוהה, בצורה הכי עליונה, בצורה הכי מרוממת, את הכוחות שמופיעים בשאר הארצות בעולם הזה. עד לא ברא אלוקים, ארץ וחוצות, כתוב באיוב. מה זה ארץ וחוצות? יש בעולם שני דברים, יש ארץ. יש ארץ, כל השאר זה חוצות. מה זה חוצות? חוצות זה כמה סמטאות ככה מסביב. זה הפרובינציה. יש בעולם ארץ. כדור הארץ קוראים ארץ. ארץ ישראל קוראים ארץ. חוץ מזה, ככה מסביב, יש עוד כמה. אבל כל מה שמסביב זה כזה משהו מדולדל, שלא רק לא יכול להופיע את הקודש. גם את החיים הוא בקושי יכול להופיע. כל מה שמחוץ לארץ הוא מעוקב מיכולת הופעה. והמרגלים יודעים שאם ניכנס לזה, אז נעבד את הכל. זה החשש שלהם. והילונו כל העדה, ואמרו כל העדה לרגום אותם באמנים, זה ממלחמה, זה מביטחון, שזה בלתי אפשרי. ומי שמושיע אותנו מחדר מרגלים, מי שנותן לו איזה חוט של תקווה, ומי שיהיו מורינו ורבותינו לאורך כל הדורות, שנזכה לשתות מים ממעיינם, זה יהושע וכלב, יהושע וכלב, שאומרים, כי יכול נוכל לו. אנחנו נוכל לו. מחדר מרגלים לא מאמינים שהקודש, הם יודעים שהקודש יכול לגרום לחומר להיברות, אבל שהחומר הוא עצם הקודש. שהקודש הוא עצם החומר. ודאי שהקודש יכול להתעלות ולנצח ולדכא ולהתגבר ולהסתדר. אבל בארץ ישראל אי אפשר להסתדר. בארץ ישראל החיים כל כך מהירים שאי אפשר להסתדר. בארץ ישראל אפשר לחיות רק מתוך מה שיהושע וכלב מגלים לנו. רק מתוך מה שיהושע וכלב בונים בעצמם. את מה הם בונים בעצמם? את הפגישה שנכון. שהעולם הזה הוא לכתחילה. שהעולם הזה הוא נברא כביטוי עליון וראשוני, וזאת הדרך, זה השאר השם צדיקים לחובו, משום שהעולם הזה באופן אמיתי, ארץ ישראל לא רק עוצמתית, היא גם זאת שמסוגלת לגלות לנו שהעוצמתיות הזאת היא אלוקית, עם כל הפירודיות הזאת, עם כל הפרטיות הזאת, היא אף פרט ואף פינה לא מסוגלת, בטווח ארוך ומצד האמת, וזה יתגלה בעזרת השם לעתיד לבוא, לא מסוגלת לפגוע, ולהפך, נועדה רק לגלות ולעזור לנו לראות איך שם השם הוא זה שנקרא עלינו. ומכאן ממילא יהיה תיקון לכל האנושות כולה. ולכל זה המרגלים לא מתחברים, וזה לא פשוט להם לא להתחבר. אני צריך ללמוד איך כלב ויהושע הצליחו. לא היה פשוט גם לכלב ויהושע לא ליפול בחטא המרגלים. אבל זה השורש. ומתוך שהשורש הזה של חטא המרגלים מופיע בעולם, אני ממשיך הלאה. נמשיך הלאה לזה שבית ראשון כבר לא יבנה אותו דבר, אמרנו. בית ראשון לכתחילה, כשבית ראשון נחרב, זה היה ברור שהוא יארס. וכשבית שני נחרב, זה היה ברור שזה יארס. וזה יארס דווקא באותו יום, באותו יום שמוכן לפורנו בתשעה באב, באותו יום שמצד העיקרון הם מרגלים היו יכולים לחזור ולהגיד לעם ישראל כן להיכנס לארץ. זאת אומרת, זה יום שנותן לנו את היכולת להתנסה לאותו גובה עליון של מדרגת חיים שמאמינה שהעולם הוא כן קודש, שהחומר וכל צמצומי המציאות הם כן ביטוי והם כן הופעה ישירה של האמת האלוקית. שהאמת האלוקית מחיה את עצם החיים ושום דבר מלעדה לא יכול לחיות אותם. והכל זה מאבקים שאין להם סיכוי ואין להם תקומה והוליכו את כולנו לדיראון עולם ולחורבן בלי להיות מודעים לזה. אז קשלנו ביום הזה, באותו יום שמוכן לפורענות, ומילה נחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, כי מה זה בית מקדש? שוב, הכל בקצרה, הכל בראשי תיבות, בכותרות לפחות. בית המקדש זה ההופעה המוחלטת, בית המקדש זה לא עוד מקום קדוש. יש הרבה מקומות קדושים. מה זה מקום קדוש? מקום קדוש זה מקום שכשאתה נמצא בו, אתה חי בו, גורם לך יותר, בונה בך יותר את היכולת להיפגש עם הקדושה שבך. בית המקדש זה לא עוד מקום קדוש, בית המקדש זה עצם הקודש. בית המקדש, אותו מקום, לפני ולפנים, שנכנס אליו רק כהן גדול, פעם אחת ביום כיפור מכפר על בני ישראל, עצם הכניסה של הכהן הגדול למקום הזה, עצם המפגש הפיזי, הגשמי הזה, עם המקום הזה שנקרא הקודש הקודשים, מכיל טהרה, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל אמונותיכם לפני השם תתארו. מה זה? זה פרוטקציה אלוקית, זה מכילה, הכל אומר את הלכו וטרנו, ותרום האוי, ודאי שזה לא מכילה. זה שעם ישראל מסוגל להתייחס אל המקום הזה של קודש הקודשים, ולהכניס סביבו את הקודש, את בית המקדש, זה שעם ישראל מקים כהן גדול מתוכו, וזה שעם ישראל שולח את הכהן גדול כשליח אל המקום הזה, אז עצם המפגש של המקום הזה מכיל טהרה, משנה את מדרגת החיים של כל החיים, משום שהמקום הזה הוא לא מקום. מה פירוש של המקום? הוא כן מקום. אבל המקום הוא מקום מצומצם, מתוך האינסופיות האלוקית, זה כמה 20 על 20 אמה, זה בית המקדש, זה קודש קודשים, כן. אבל 20 על 20 על 20 האלה ברור לכל בן בשר, לכל מי שחי במדרגה הכי תחתונה שיחיה, ברור לכולנו שהצמצום הזה הוא לא מצומצם. שהגשמיות הזאת היא לא מנותקת מהנשמה שלה. ברור לכולם האינסופיות קיימת בשיא תפארתה ללא שום צמצום ומסבירים על ידיה בתוך ה-20 על 20 האלה. איך זה ברור? זה ברור, מי שהיה חי בדורות האלה היה לו ברור מאוד. וכשיש בית מקדש בעולם, אז מילה זה עולם שונה לחלוטין. כי כשיש בית מקדש בעולם, אז זה עולם שנותן לכולנו אפשרות להשתכנע ולחיות את מה זה באמת העולם הזה. ומילה זה שינוי בלבבות. ומיום שנכנס בית המקדש אני רק אקיע בתארתו. שנאמר על בי שמיים כדרות ושק עשים כסותם ומחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לבין שבשמיים. המחיצה הזאת של הברזל שמפסקת לא נמצאת בשום מקום באטמוספירה, היא נמצאת עמוק עמוק בתוך יכולת החיים שלנו. אנחנו כולנו תקועים, כי אם בית המקדש לא מופיע במציאות שלנו של העולם הזה, אז לנו אין יכולת, כמעט ואין יכולת. מחיצת ברזל זה מחיצה שיש יכולת לבכות אותה, נכון? הגמרא באה מציעה שלימד שנה באה בעזרת השם אומרת ששערי דמעות לא ננעלו. יש יכולות לבכות גם את המחיצה הזאת, אבל יש איזה מין נתק גדול ונורא מאוד שצריך מסירות נפש ועמל תורה וחסד גדול וכלל ישראליות עצומים כדי להיות מסוגלים לבכות את מצב החיים הזה וליצור חוטים של חיים ושייכות למשמעות האמיתית, לאלוקיות שבתוך החיים. כשבית המקדש נחרב, פירושו של דבר שהעולם לא כזה, שלעולם אין יכולת לחיות את המדרגה הזאת, את האמת הזאת, שהעולם כולו קטן, על בי שמיים רכב את תארתו, אין אפשרות להיפגש עם התארה של האידאות, של, 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 של המפגש עם השמיים, יש רק ארץ שמנותקת מהשמיים. יש כביכול סק וכדרות, יש כביכול משהו מערפל, שוב זה בליבותינו, זה בנשמותינו, בשכלנו ובאבנותינו, כל תפיסת החיים שלנו היא זאת שלובשת כדרות וסק. היא זאת שהיא אפלה, היא זאת שמטושטשת ואומללה. משום חטא המרגלים. משום שחטא המרגלים גילה את מועסם בארץ חמדה, את חוסר היכולת לחיות את אותה מדרגה שנתבעה ונתבקשה מאיתנו. וזה קורה בית מקדש ראשון, מילה. וזה קורה בית מקדש שני, שזה שני בתי מקדש שונים, שני בתי מקדש, וכל אחד בונה את הקודש בצורה אחרת, ולא ניכנס לזה עכשיו. וזה קורה גם, מילה, זה אותו יום שבו חרבה עיר גדולה וביתר שמה. והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח, משום שמרד בר כוכבא, הרמב"ם לא כותב פה את שמו, מלך גדול היה, זה הציון שהרמב"ם נותן לו. מבחינה פוליטית הוא לא היה כל כך גדול, הוא לא שלט על הרבה ארצות, ולא היה לו הרבה נכסים. מבחינת המלכותיות שבו, מבחינת מדרגת המלכות, אומר הרמב"ם, היה מלך גדול. ודימו גדולי ישראל, דימו, נכון הרב ציודה המדגיש, שלא כתוב פה טעו. דימו. דימו זה מלשון לדמות, זה דומה. בר כוכבא הופיע, היה דומה מאוד למדרגה המשיחית. מה זה המדרגה המשיחית? מה זה? הרי בר כוכבא חי בעידן, חי בזמן של אחרי המרד הגדול. המרד הגדול זה מרד של חורבן בית המקדש. שבו עם ישראל, גם זה היה מרד מטורף, דרך אגב. לפי כל הפרופסוריה, חרטומיה ומכשפיה, גם זה היה מרד מטורף לצאת נגד הרומאים. זה היה ברור שבית המקדש ראשון יחרב. משום שהאימפריה הרומית נמצאת אז בשיא עוזה ותפארתה, בשיא עוצמותיה. הדבר הכי זול באימפריה הרומית היה חיי אדם. גם להרוג אותם וגם לקחת אותם לעבדים. הם ידעו מאוד טוב הנדסה ותכנון ולוגיסטיקה. חיי אדם הם לא כל כך, החיים שלהם הבינו, כן. אבל החיים של אנשים אחרים לא כל כך הבינו מה הערך שלהם. הערך שלהם היה בתור עבדים, בקיצור. שוק העבדים הגדול ביותר והזול ביותר עלי אדמות. זה היה בזמן האימפריה הרומית, והיא בשיא תפארתה, היא שולטת על פני שטחים, על פני אומים ולאומות, לאומים ועמים, והיא לא מבטרת, היא לא יכולה לבטר בשום מקום, ואין לה אפשרות לבטר. אנחנו רואים, בנחל חבר, המחנות שם, מערות המסתור של לוחמי, הלוחמים שם זה חלק מבר כוכבא וחלק גם מהמרד הגדול, גם שם יש מחנות כאלה שמפוזרים. ואנחנו רואים איזה מאמצים אדירים הצבא הרומי עושה בשביל להשמיד זכר, כמה כבר התחבאו בתוך המערות האלה. בתוך המערות במערות בנחל חבר, כמה אנשים יכולים להיכנס שם בתוך מערה אחת? 20 אנשים. מתוכם נשים, מתוכם זקנים, מתוכם ילדים, ילדות. איזה סיכון מהווים האנשים האלה לאימפריה הרומית? האימפריה הרומית לא מבטרת. כמה כסף וכמה כוח אדם וכמה לוגיסטיקה נדרש כדי לקיים את מחנות המצור עליהם מי יודע כמה זמן, קבוע להוליך להם אספקה ולהבטח אותם והחלפות וכו'. אז זה לא משנה, כי האימפריה הרומית לא תוותר, היא לא ויתרה לעולם. היא לעולם לא ויתרה על איזשהו מישהו שיהיה מלא, חוץ מהגרמנים שאותם שלח, זה לא הסוגיה שלנו. אבל כשהיה לה יכולת, היא נקמה בשיא האכזריות, משום שהיא רצתה לעקור מליבו של כל אחד איזשהו אבא אמינה שאפשר לנסות למרוד בהם. משום שהם שכנעו בכל רשותם ואכזריותם שאין כפרה והם לא יוותרו על כלום, כי ויתור פה עלול למוטט את כל האימפריה הנוראית שלהם. ולכן מבחינה מעשית, מבחינה הגיונית, ברור שאין סיכוי, זה עבור, זה חבל על הזמן. הרי עם ישראל הוקע במרד הגדול של חורבן בית המקדש, של 65 שנה קודם, מכות, 65 שנה, מכות קשות ונוראיות. בקושי שרד פה משהו, ככה אהוד מוצל מאש, יצאו מבין החורבות. זה מה שקרה קודם. קיבלו את יבנה וחכמיה. זה מה שהם קיבלו. ובכל אופן, תוך 60 שנה, פתאום יוצאים למרד, שכמה שהוא מצליח בשנים הראשונות, לכאורה זה אבוד לו, כי זה מה שרומא באמת עשתה. הביאה עוד לגיון ועוד לגיון. בחפירות פה מצאו דגלים של לגיונים שהיו בבריטניה, בספרד, בכל מיני חלקים של העולם, הביאו במיוחד לגיונות, צבאות שלמים, כדי לדכא את המרד הזה. לכאורה זה היה אבוד מראש. וחז"ל מספרים לנו, וחז"ל הם ההיסטוריונים האמיתיים, ברוך השם, שבאמת מרד בר כוכבא נכשל לא בגלל יחסי הכוחות הבלתי סבירים שבינו לרומאים, אלא בגלל, נכון, תלמידי רבי עקיבא, שהתבנו עליהם בספירת העומר, שלא נהגו כבוד זה בזה. משום שמה? משום שרבי עקיבא, כך אומר הרמב״ם, היא הנושא כליו של בר כוכבא. מה הכוונה של הנושא כליו של בר כוכבא? מה הכוונה של הנושא כליו של בר כוכבא? זה שתי אפשרויות להבין. יש אפשרות להבין, מסתום רבי יעקב וירחם לזה הרבה שיעורים. נושא כלים במובן הראשון כמו שפה יש. מה אגיד משנה? כסף משנה זה נושא כלים של הרמב״ם. מה זה נושא כלים של הרמב״ם? זה אלה שבונים את המסד ההלכתי. אלה שמבארים את המקורות התורניים לפסיקות של הרמב״ם. זה נושא כליו של הרמב״ם. ורבי עקיבא נושא כלים של הרמב״ם במובן הזה שהוא בונה את בית המדרש. שמכוחו נבנית מלכות בר כוכבא. המסתבר שרבי עקיבא גם היה הרבה יותר מזה. אני לא יודע מה עשה כלים בפועל, אבל כך המדרש שיחה אומר שעל מה אמר רבי עקיבא, עדיין אומר כדי משיחה, רבי עקיבא מתי אמר על בר כוכבא שהוא המלך המשיח? כשהוא עמד איתו על החומה של ביתר, סליחה, כשכתוב, בר כוכבא עמד על ירוע, הרומאים בלו, ירו בליסטראות. מה זה בליסטראות? זה אבנים כאלה שלא נעים להיפגש איתן. זה עם קפיצים, עם כל מיני מנגולמים פרימיטיביים, אבל כשזה היה פוגע, זה היה פוגע. זה אבנים כבדות מאוד שאפות ופוגעות בך כמעט כמו שפגז. לא כמו שפגז, לא כמעט. זה לא מתפוצץ כמו פגז, אבל זה פוגע. ובר כוכבא עומד וקולט אבני בליסטראות ברכובותיו, תופס אותם ככה ביד ומעיד בחזרה. ועל זה, כשרבי עקיבא ראה את זה, אמר עדי מה אתה משיחה. הוא ראה את זה, איך הוא ראה את זה? לא ראה את זה בטלסקופ ולא בטלוויזיה. הוא ראה את זה. גם סביב רבי עקיבא אף הוא אבני בליסטראות. רבי עקיבא משתתף בפועל בתוך המרד. שימו לב, מדובר פה על חורבן של קודש, חורבן בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, ומרד בר כוכבא לא מדבר, לא היה שם קודש. לכאורה בניגל לא היה קודש. היה עיר גדולה בביתר שם, מה אנחנו יודעים על ביתר? בר כוכבא עצמו היה אדם, נכון, באגרות שם מצאו, באגרות בנחל חבר מצאו, שהוא נותן הוראות, תביאו ערבות לסוכות, תביאו את זה, מעשרות, תפילין מצאו שם. סתום, כל יהודי, כמו שיש לו אף ואוזניים, גם מניח תפילין, לא צריך חדש חידושים. זה פשוט שכל ישראל ככה חיים תמיד את התורה. אבל לא בדיוק היה, לא בדיוק היה, איך נגיד, הראש ישיבה. לא בדיוק היה ראש ישיבה. ככה כתוב שהוא היה אומר, לא תסעוד ולא תכסוף, שהיה את זה. אל תעזור ואל תפריע. לא אומר את הסבור. מה שיכול להראות כחוצפה גדולה. אבל מה עמד מאחורי מרד בר כוכבא? נחזור לשם נסה להבין. מה עמד מאחורי בר כוכבא? מה הנורא הזה? מה האסון הגדול והזוועתי? שתראו איך הרב מנסה לגדל אותו, נלכדה עיר גדולה, והיו בה כמלך גדול, המלך המשיח, ונפל והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. לאן החורבן, המרד הזה הוא חורבן בית המקדש? אז הוא גם לזה, בטח מסתום עסקנו בלג מעומר, ולכן נזדרז גם עם זה, שהמרד בר כוכבא דווקא בגלל חוסר ההיגיון שבו, כביכול חוסר ההיגיון הריאלי, האסטרטגי, הפוליטי, הכלכלי, דווקא בגלל חוסר ההיגיון הוא מלמד מבית המדרש מה היה, איפה היה רבי עקיבא שבונה את המרד הזה, באיזה עולם הוא היה עסוק. רבי עקיבא גדול חכמי ישראל, גם זה הציון של הרמב״ם, רבי עקיבא גדול חכמי ישראל בונה פה מרד, בונה פה את תקומת החומר כביכול של מלכות ישראל, את המלך הזה שמה שמבטא אותו בעיקר זה מלכות מעשית בפועל, כלליות, איש כזה שמגלה כוחות חומרים אדירים אבל שיונקים את כל משמעותם מתוך שאיפה לתקומת ישראל, אדמתו, לבניין מדינת ישראל. המרד הזה בעצם יוצא נגד ולמרות כל הכוחות החומריים האדירים של רומא, של מלכות הרביעית, משום שהמרד הזה יונק מתורה כזאת ששואפת לתקן את חטא המרגלים, משום שהמרד הזה יונק מחיים כאלה, מקודש כאלה, מקודש קודשים, לא מקודש אלא מקודש קודשים, מדרגה שלא רק מצליחה לא ליפול לצמצום החומר, אלא לרומם את עצם החומר. משום של המרד הזה, מה שמניע אותו זה שברור בוודאות המוחלטת שהעולם נברא כדי להופיע את העולם של ישראל. לא שהעולם של ישראל יתגבר על העולם, שזה נשמתו שלו וזה חייו של העולם, ולכן לא יכול להיות שלא ננצח את רומא. כמו שישראל עומדים והמים להם, מצרים מאחוריהם והמים לפניהם, ומה מתרחש? לא יכול להיות שישראל יושמדו. מדוע לא יכול להיות שישראל יושמדו על שפת הים? כי כל העולם נברא כדי להופיע את גבולתם של ישראל, ולכן המים חייבים להיבקע. אז מרד בר כוכבא הולך עם ראש בקיר, הולך מול ים סוף, הולך מול אימפריה רומית שהיא חזקה ועוצמתית כמעט כמו ים סוף, מתוך ודאות שאם אנחנו נבנה בעצמנו את טהרת הקודש הזאת, ואם אנחנו נבנה בתוכנו את מדרגת החיים הזאת, אם אנחנו נגיע לזה, אז כל מימות שבעולם יבקעו מתוכנו. השאיפה, ככל שמרד בר כוכבא הוא פחות נורמלי, הוא פחות ריאלי, ככה זה הוכחה לבית מדרש עליון יותר ופנימי יותר שמניע אותו לתפילה, לתקומה ולרוממות של חיים, שתצליח לייסד אותו. ולכן, כשאנחנו אומרים שתלמידי בר כוכבא, תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, תלמידי רבי עקיבא זה לא חבורת אנשים קטנוניים שמעליבים אחד השני ולא מתנהגים יפה, ודאי שלא. אלא לפי רוממות השאיפות שלהם, הם היו צריכים להגיע למדרגת חיים הרבה יותר עליונה. הם ודאי נהגו כבוד זה בזה לעילא ולעילא יותר ממה שאנחנו רגילים, זה פשוט, זה תלמידיו של רבי עקיבא. אלא שמצד החפץ החיים, מצד מדרגת הקודש שהם הולכים להביע בתוכם, הם נדרשים להיות כל כך כלל ישראלים שלא יכול להיות שיש שם איזה שהוא שמץ של פגיעה ואיזה שמץ של, 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 של צל קטן שמעיב על מדרגת הקודש הזה. מדרגת הקודש הזאת. ולכן כשנלכדה ביתר, אז בעצם היה חורבן כמו בית המקדש. זה בית המקדש זה החורבן של הקודש שמופיע בחיים, וחורבן ביתר זה החורבן של החומר המאמין שהקודש יופיע בתוכו. ולכן הייתה הצרה גדולה כמו חורבן המקדש. ומילה בו ביום מוכן הפורענות, אז היה על דעתו של איזשהו מרושע, איזשהו אבאמינה, שאפשר לטשטש את הופעת ירושלים לנצח. הנצח זאת ירושלים, ופתאום בא מישהו ואומר, לכרוש את ירושלים זה לא להשאיר בה אבן על אבן, זה לגרום לה להיראות כאילו לא היה גם כלום מעולם. כמו שהיום חורשים לנו את בית המקדש. ומוציאים מתוכו את מה שנשאר שם, בעוונותינו. אז זה המכנה המשותף לכאורה של כל חמשת הדברים האלה. וזה עוונותינו אנו עושים. משום שלפתוח דרכי תשובה ולעורר לבבות, זה לבנות בתוכנו את מדרגת החיים הזאת. וכמו שהזכרנו ב-17 בתמוז, כמו שמזכירים פה תמיד, כמו בכל יום טוב וכמו בכל יום רע, יום קשה, היום המוכן לפורענות זה יום שמוכן לגאולה גדולה, ועתידים, כך הבטיחו הנביאים, שהיום צום הרביעי וצום החמישי עתידים להפוך צום שמחה. למה יהפך צום שמחה? משום שהימים האלה, כמו שהזכרנו, הימים האלה, זה ימים, למה דווקא ביום הזה נחרב בית המקדש, ולמה דווקא ביום הזה המרגלים, ולמה דווקא ביום הזה? הכל? משום שהיום הזה זה יום שיש לו כוח, שיש לו יכולת, שיש לו עוצמה, שיש לו מהות פנימית שיכולה לרומם אותנו כן לחיות המדרגה הזאת. ובשאר הימים אולי באמת אין לנו כל כך כוח לחיות, ובשאר הימים אין באמת תביעה, כי דין הוא תמיד ביטוי של אמונה. כי דין הוא תמיד ביטוי, דין אלוקי הוא תמיד ביטוי של אמונה. ודין הוא תמיד הוכחה לזה שאנחנו מסוגלים, כי אם לא היו מסוגלים לא היו באים אלינו בתביעות. היום הזה הוא יום שיכול לרומם אותנו, הוא יכול להפך יום של ששון ושמחה, הוא יכול, זה יום של עולם המשיח. זה יכול להיות היום טוב של בניית בית המקדש, שנזכה אולי כבר השנה, אמן ואמן. נראות עין בעין בשוב השם ציון. אבל הימים האלה זה ימים שלכן אנחנו גם מעוררים, לכן עיקרם של הימים זה לעורר את דרכי התשובה, לפתוח את הלבבות. משום שבימים האלה יש לנו מסוגלות וכישרון לפתוח את הלבבות למדרגת החיים של בית המקדש הזאת, כמו שאין לנו בשאר הימים שבשנה, זה ימים שיכולים לגרום לנו לשאוב מתוכם את מעיינות הכאב הנוראי על החורבן הזה, משום שהגעגוע, ככל שאתה יותר מתגעגע למדרגת החיים, ככל שאתה יותר מאמין בה, ככל שאתה יותר מבין שבלעדיה אנחנו הרוסים לגמרי, כל העולם נחרב עם בית המקדש, אז ככה יותר תיבנה ירושלים, תיבנה ירושלים בליבותינו, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והתיקון הגדול למעילה, התיקון הגדול, זה להקשיב לשני אבותינו הגדולים, לשני רבותינו הגדולים, לקלב בן יפונה וליהושע בן נון, שהיו שותפים למשלחת, ולא חטאו. ואיך הם לא חטאו? זה פשוט, זה מסובך מאוד, זה פשוט, זה לא פשוט מאליו, אבל כלב חזה מדייקים ויבוא את חברון מלשון יחיד, מלמד שבא כלב להשתתח לקברי אבות. כלב עומד מול גודל המשימה ומבין שזה לא זמן רגיל שאתה יכול להיות צדיק או לא יכול להיות צדיק. שכדי להצליח לחזור בשלום מהשליחות הזאת ולשלוח את ישראל, גם כלב ראה מה קורה פה בארץ ישראל. כדי לעמוד בכל זה, כלב מרגיש שהוא חייב איזשהו סיוע, אפילו כלב מפונה, זה לא יאומן, שאפילו האיש הענק והגדול הזה יודע שזה מסוכן מאוד, וכדי לשאוב את החוסן, כדי להיות שייך למדרגת החיים העליונה המדהימה הזאת, שכן אנחנו שייכים למצב שהעולם הוא בעצמו קודש, והחומר בעצמו ברור שכל כלו גילוי נשמה, כלב מרגיש שהוא חייב תמיכה, שהוא חייב עידוד, שהוא חייב, זה הרבה יותר מעידוד, זה חוסן פנימי, והוא הולך לשאוב את זה פה מחברון מערת המכפלה שלנו. משום שבחברון נמצאים חיים, וצדיקים אתם גם קוראים חיים, משום שמשפיעים קורות חיים למי שדבק בהם, למי שמקשיב מהם, למי שלומד את תורתם ולמי שמנסה לחיות בדרכם. אז הצדיקים האלה, הוא בא להיפגש עם אנשים כאלה שחייהם ההוכחה הכי גדולה לאמת הזאת. להיפגש בפועל עם אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, לאה, ובדרך גם רחל, שחייהם הם מדרגת החיים הזאת, נכון כמו שאומר הרמב״ם, שאבות ואימהות, הם לא כתוב שהם נביאים, משום שהמושג נביא, הם ומשה רבינו. המושג נביא הוא מושג מצומצם כדי להביע את קרבת האלוקים העליונה, את הדבקות האלוקים העשית הזאת שנבנתה בהם, שהייתה קיימת בהם, משום שכל מעשיהם וכל מחשבתם וכל הרהורם וכל רצונותיהם וכל דמיונותיהם, הכל 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 זה ביטוי לאלוקות, משום שהם בתי מקדש. הם קודשי קודשים. כמו שירמיה אומר, והיה מצילות הסוס קודש להשם, ממצב עתידי כזה. שלא יאמר לכל השם ולא יעלה הלב ולא יזכר עוד. אומר מי העולם הלא יעלה הלב, משום שכל העולם כולו יהיה במדרגה של קודש כזה עליון, של הערה עין בעין, שזה שהחומר הוא רק גילוי קודש ולא משהו שבא לסחסר ולהפריע. אלא שהוא עצם הרצון האלוקי, ונחיה את זה ונראה את זה, ולא רק נוכל להאמין בזה ולומר את זה ולרצות שאי פעם נזכה להגיע. זה יהיה עצם החיים, עצם עובדת החיים. וכלב כדי לבנות בעצמו, להתחסן בעצמו, הוא נפגש עם האבות. זה המורה הראשון שלנו. והמורה השני שלנו זה יהושע בן נון. יהושע בן נון, שבעצם אפשר ללמוד ממנו איך הוא עומד מול כולם. זה בעצם כמו שחזר מספרים אותו מדי רבי עקיבא, תמיד רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד לבזה. הדרך השנייה, אם כלב פונה לאבות, אז יהושע פונה לבנים. משום שהפלא הזה שאנחנו חוזרים ואומרים אותו, ואף פעם לא, אני לפחות, תמיד לא מספיק להבין אותו. זה דבר שהוא כל כך פשוט, ונראה כל כך מוסר קטן, הוא בעצם אמת כל כך עליונה. על יהושע שם סדר את הספסלים. סדר את הספסלים זה נראה קל, זה נראה פשוט. בטח השקענו את יהושע, קראנו את המדרש הזה, אז בטח שאני רוצה סדר ספסלים. זה הרבה יותר קל מלמוד סדר בוקר, סדר ספסלים. אבל בפועל חזה מלמדים אותו, שמדרגת יהושע, זה שיהושע נבחר להוליך את ישראל לתוך הארץ, בסופו של דבר, נכון, זה כבר לא כמו שמשה, אבל הוא זה שמוליך את ישראל לארץ, כמו שום דבר שתורתו, שעבודת השם שלו היא זאת שמעניקה לעם ישראל את היכולת להיכנס אל ארצות החיים עם תורת משה. ואמרו ספר התורה הזה מפיך, אומר, הקדוש ברוך הוא ליהושע, ועם התורה הזאת שלא משה מפי, והגית בו יום ולילה, דווקא מתוך התורה הזאת יהושע מנחיל, אתה תנחיל להם את הארץ, להם ולדורות עולם, כל מי שהוא תמידיו של יהושע. אז יהושע, מה שמסופר עליו, שוב, הדבר הכי בוער במדרשך הזה, שהם סדר את הספסלים. מה זה סדר את הספסלים? סדר את הספסלים זה אמונה אדירה בבנים. מה זה אמונה אדירה בבנים? סדר את הספסלים זה אכפתיות שיכולה לנבוע רק מן אמונה, אמון אדיר, שהעם הזה, שהאנשים האלה, זה כלל ישראל. היכולת של האדם להשתחרר מהתפיסות הפרטיות שלו, כי אדם פרטי לעולם לא נצליח לחיות מדרגת קודש הקודשים. היכולת של האדם לזכות לחיות את סגולת ישראל, זה מתוך שהוא מבטא את עצמו לכלל ישראל. מבטא את עצמו במובן החיובי, לא מוחק את כוחות חייו, אלא מגייס את כל כוחות חייו ואת כל כישרונותיו לאומה הזאת, לעם הזה, ושישבו ושיהיה להם נוח, אחרי שכולם הלכו, הוא דואג להם, הוא דואג לכולם, דואג לכולם, דואג לכולם. כמו תמיד רבי עקיבא, שהם היו נוהגים כבוד זה בזה, אז מובטח לנו ביטחון שלם וברור שהם היו מנצחים את האימפריה הרומית. עם כל החשבונות האלה. כמו שהיה לא הגיוני ולא ריאלי לצאת למרד נגד יוון, ולמרות זאת, מכיוון שבית המדרש של מתתיהו היה בית מדרש כזה שכן נתן את החוסן, את השייכות למענות הקודש, שבסופו של דבר שינו את כל החשבונות הפוליטיים והריאליים והאסטרטגיים, בסופו של דבר איך שהוא הסתדרה וקמה מלכות יהודה בזמן יוון, אז גם בר כוכבא, המלך המשיח, דימו של המלך המשיח. דימו זה משהו דומה מאוד. גבורת הבשר הזאת זה כמו גבורתו של שמשון, שגם עליו נאמר שהוא מעין השם, נכון? למה הוא נקרא שמשון? כי הקדוש ברוך הוא נקרא שמש, והוא נקרא שמשון. מה שמש? מה הקדוש ברוך הוא מגן על העולם? מה שמשון מגן על דורו? זה גם מדרגת חיים, כי שהקודש זה לא עוצמת קודש. זה עוצמת קודש שמביעה מאיפה, זה לא עצמת חומר, סליחה, זה עצמת חומר שמגלה מאיפה החומר הזה יורד, שהחומר הזה הוא לא חומר, שהחומר הזה הוא בעצם דבר השם, שמתגלה לכתחילה בצורה של חומר. ומילה עניינו של יום, עניינו של יום זה קודם כל לברר את זה לעצמנו. אפילו תורה אנחנו מלמדים, תורה שעוסקת בסוגיות אחרות, תורה שעוסקת בתיקון עולם, משמעות העולם, אנחנו עוסקים בכאב ולבדל לעצמנו, שעם כמה שאנחנו לאלה ולאלה, אנחנו עדיין חסרים, אנחנו קצת, מה זה לבכות? אי אפשר לך לבכות על מה שלא מדבר אליך. רק אנחנו משוכנעים ויודעים ובטוחים ומאמינים שחורבן בית המקדש זה חורבן החיים שלנו, אז אנחנו לא מבינים אולי מה הקשר בין הכאב שלנו ובין הצרות שלנו לבין חורבן בית המקדש. אז ביום הזה נברר, ביום הזה לא עסוקים בשום בירור שכלי, כידוע. ביום הזה מרשים לטבעיות לפרוץ אל תוכנו. זה כמו שאדם נמצא עכשיו במכון שוקולד, סליחה על הדוגמה, אז הוא לא עושה עכשיו דיונים שכליים אם השוקולד טעים או לא טעים, נכון? פשוט ממלא את פיו רינה. ביום כזה זה לא פלסופים, זה כמו שבתפילה, עיון תפילה, עיון תפילה כדור טוב, עיון תפילה זה רע. מה זה עיון תפילה? עיון תפילה זה בתוך התפילה לנסות לעשות מהלכים ופלפולים והבנות. בתפילה אתה מתכוון, אתה מקשיב, אתה לא עושה מהלכים. בתפילה, במובן הלכתחי, במובן מה שצריך, אז גם ביום הזה, זה יום שמה, מה עושים ישראל? יום שבוכים, אנחנו לא מחזירים את עצמם לבכות. אנחנו מאמינים שליום הזה, בעיקר מי שמכוון את ליבו, בעיקר מי שמתכונן ליום הזה, בעיקר מי שמקשיב לקינות, זה להבין את עצמנו, לדבוק במידותיהם של כלב ולדבוק במידותיהם של יהושע. ומתוך כך ללכת לקינות, וכדאי מאוד לנסות להבין את הקינות ולא רק לדקלם אותם, גם לדקלם אותם זה חשוב. אם זה כל מה שאנחנו מסוגלים, גם להבין אותם כל אחד ואחד בפונדר גדילה, וביום הזה לנסות להבין מה זה ירושלים, ומה איבדנו כשאיבדנו את ירושלים. לנסות להרגיש, לא להרגיש בכוח, לנסות להרשות לעצמנו לכאוב. הכאב הזה קיים כבר בתוכנו, אנחנו לא רוצים לדרוא אותו יש מאין. הוא קיים בתוכנו, אנחנו צריכים להאמין שהוא קיים בתוכנו, ולתת לזה סיכוי לקיום הזה בתוכנו, ומאלה זה ייגע בנו, גם זה ייגע בנו מעט, אז אשרנו הטוב חלקנו, אנחנו הרווחנו רווח גדול מאוד, ושנזכה, יש עוד כמה שעות. בבית המקדש להיבנות. אם חלילה לא, גם להתאבל על ירושלים, זה מדרגת חיים גדולה מאוד, ומתוך כך, במהרה במהרה, להיות שייכים לבניינה, ואנחנו כולנו שייכים להיות שייכים כל החיים, לפעול עם אל בקים הקימה, ושנזכה שכבר יזרח האור בראשי הערים, ולגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.